שלום. כידוע, בתפילת מוסף של ראש השנה יש לנו 9 ברכות, ואם היו שואלים אותי, אל תדאגו, לא שאלו אותי, אז אתם יכולים להיות רגועים, אבל אילו היו שואלים אותי, אני הייתי ממליץ על 10 ברכות. למה הייתי ממליץ על 10 ברכות? בגלל שתפילה רגילה של שבת ויום טוב יש בה, כידוע, 7 ברכות. 3 ראשונות, 3 אחרונות, קדושת היום באמצע. בתפילת מוסף אנחנו אמורים להוסיף עוד 3 ברכות, מלכויות, זיכרונות ושפרות. אז כמו שאתם יודעים, 7 ועוד 3 נותן לנו 10 ברכות. אבל בגלל שחז"ל החליטו לשים רק 9 ברכות, אז זה עורר בעיה, כידוע. נכון? יודעים מה הבעיה שזה עורר? איך מכניסים 10 נושאים לתוך 9 ברכות, נכון? ומה, איך עושים את זה באמת? ובכן, בדבר הזה נחלקו התנאים, כידוע, רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי. מנהגנו היום, פחות או יותר, הוא כרבי עקיבא, שמצרפים את מלכויות לברכת קדושת היום. רבי יוחנן בן נורי צירף את מלכויות לברכת קדושת השם. אבל אתם רואים שנוצרה כאן איזושהי בעיה, והיו צריכים לפתור אותה, ונוצרה מחלוקת, ו... שאלה איך לנהוג. למה באמת, מה יפריע לחז"ל לתקן שיהיו 10 ברכות, כמו ההצעה שאני הצעתי, ואז לא היו בעיות, לא היה צריך לא לוותר לא על זה ולא על זה, ולא לספח את א' לב' ולא את א' לג', אפשר להסתדר מצוין. השאלה הזאת שאלו חז"ל בעצמם. הגמרא במסכת ברכות שואלת, הנה 9 דראש השנה כנגד מי? למה יש 9 ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה? ועונה הגמרא, כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. זאת אומרת, אם תפתחו את תפילת חנה ותתפלל חנה ותאמר עלה צליבי בהשם, רמה קרני וכו', שם תפתחו את הספר שמואל א' פרק ב', שם בעשרת הפסוקים האלה הראשונים של תפילת חנה, אתם תמצאו שחנה הזכירה בתפילתה 9 פעמים שם השם. כנגד אותן 9 פעמים שם השם שהזכירה חנה בתפילתה, קבעו חז"ל 9 ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה. יש פה סיבה מעניינת, אבל לכאורה לא כל כך מובן. מה אכפת לי מה עשתה חנה? מה הקשר של חנה אליי? למה זה צריך לעניין אותי כמה פעמים אמרה שם השם באותה תפילה? וודאי וודאי אני צריך להבין למה זה אמור להשפיע על מספר הברכות בתפילת מוסף של ראש השנה. אני מעריך שאם נרצה אני יכול לאתר איזה פרק בתנ״ך שיהיה בו 10 אזכורים של שם הוויה, ואולי נקבע את מספר הברכות כנגד אותו פרק. למה דווקא כנגד תפילת חנה? ואומנם גם זה, הגמרא טיפלה בזה, והגמרא אמרה, דאמר מר בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. דהיינו, יש זיקה בין חנה לראש השנה, שהרי חנה נפקדה בראש השנה. טוב, אז יש איזה קשר. חנה היא לא איזה דמות עלומת שם שפתאום נוחתת לנו אל תוך ראש השנה, לפי מסורת חז"ל היא נפקדה בראש השנה. אבל אותו המחז"ל שאומרים שחנה נפקדה בראש השנה, הם אומרים גם ששרה ורחל גם הן נפקדו בראש השנה. אז למה לא ללך והשם פקד את שרה? מה? אתה אומר, הם לא אמרו תפילות משלהם. אצל חנה זה תפילה שלה. בסדר, אוקיי, קיבלתי. בסדר, מקבל. אולי בגלל שחנה אמרה תפילה משלה, לכן אמרו חזר, אם כבר מישהו אומר תפילה, בוא נראה מה הוא אומר. הוא אמר 9 פעמים שם השם, אז אנחנו נגיד 9 פעמים ברכות. אני לא יודע איך אתם מרגישים ביחס לזה, אני לא מרגיש שזה... תמתין שנייה, תמתין, אני אתייחס להערה שלך עוד דקה.
מה כנגד אבל מועיל בעצם?
לא יודע. אני יודע לצטט את הגמרא, אני לא יודע יותר מזה. זה מה שכתוב בגמרא. עוד מעט אני אחזור אליך, עוד שנייה אחת. בתלמוד הירושלמי מובא אותו סיפור בדיוק, אלא שבירושלמי לא אומרים שבראש שנה נפקדה חנה, אלא אומרים שהקשר בין תפילת חנה לבין ראש שנה הוא לא מצד זה שהיא נפקדה באותו יום, אלא בגלל שיש מילה אחת בתפילת חנה שקושרת אותה לראש השנה. מהי אותה מילה? שם ידין נפשי ארץ. גם כאן אני באמת תמה, אני באמת לא מבין. בגלל המילה ידין צריכים להתייחס לפרק הזה של חנה. אם מחפשים פרקים שעוסקים בדין בתנך, שעוסקים ביום הדין הגדול והנורא, יש לי פרקים הרבה יותר טובים מזה. הרבה יותר שהתוכן שלהם כל כולו עוסק ביום הדין ומה שיקרה ביום הדין וכו'. כן? פה כתוב בדיוק מילה אחת. קיצורו של דבר, אני נמצא במבוכה. אבל צבי שלום אומר לנו כאן דבר מעניין. אז הוא אומר לנו, תדע לך, מחנה למדים הלכות תפילה. רק צבי שלום מתבלבל בנקודה אחת. הלכות תפילה לומדים מחנה מהפרק הראשון של ספר שמואל, לא מהפרק הזה. כן? הלכות תפילה נכון לומדים מחנה, מהתפילה שלה בפרק א' שם, שהיא ביקשה זרע וביקשה ועמדה שם לפני אלי ויחשבה אלי לשיקורה וכו', אל תתן את עמתך לבליעל וכו' וכו', כן? מזה לומדים הלכות תפילה, אתה צודק. אבל ההזכרות שחזל לקחו מתפילת חנה, הם לוקחים מפרק ב', מבתתפלל חנה, אחרי שכבר זכתה לבן, אז שם כתוב ותפלל, ארץ ליבי, רמה קרבי וכו'. 9 הזכרות האלה נמצאות בפסקה הזאת, לא בפסקה ההיא. ובכן, על מנת להבין את המהלך הזה של חז"ל, אני מבקש, ונעשה את זה בקצרה, זמננו קצר, זאת אומרת, אני יכול להעריך בזה, אבל בואו אנחנו נעשה את זה בתמצית של הדברים. נדמה לי שאם אנחנו רוצים להבין את חז"ל, עלינו להיכנס לתוך אותם פסוקים של תפילת חנה. ולנסות להבין ולדלות מהם כמה דברים חשובים שאולי יאירו לנו את מגמתם של חז"ל. אני מקווה שכולכם מכירים את הפסוקים האלה של תפילת חנה בעל פה, נכון?
לא.
אבל... לא, אני אזכיר לכם אותם בקצרה. ותתפלל חנה ותאמר, עלה צליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי אלו איבי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כאדוני כי אין ביתך, ואין צור מבלעדי אלוקנו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות, קשת גיבורים חטים ונכשלים, אז הוא חיל. שבעים בלחם נזכרו, רעבים חדלו, עד עקרה ילדה 7 ורבת בנים אומלל. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מאפר דל, מאשפות הרים אביון, להושיב עם נדיבים וכיסא כבוד אין חילם. כי לאדוני מצאו כארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסידה בשמור, רושעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחדתו מריביו עליו בשמיים ירעם. אדוני ידי נפשי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן שיעור. אתם יודעים למה אני יודע את זה? קודם כל זה כתוב בסידור. מתפללים את זה קודם, זה עלי. ובית, כי כשאנחנו היינו בבית ספר לפני הרבה שנים, כן? דקלמנו כל מיני קטעים בעל פה, זה היה אחד מהם. בסדר? טוב, על כל פנים, שמענו את הפרק הזה, את הפסקה הזאת, זה לא פרק שלהם, זה פסקה, שמענו אותה? יופי. אז אחרי שמענו אותה, תגידו לי בבקשה, במילה אחת, מה תוכן הפסקה הזאת? מילה אחת בלבד.
שבח.
איך?
שבח.
שבח. מקובל? שבח, הודעה. מה? רגע, תמתין. אבל אם הייתי אומר לך, במילה אחת להגדיר את עשרת הפסוקים האלה, אתה מסכים איתי שההודעה יותר מתאימה להם?
שבח.
רק בשבילך אני יכול, שבח, הודעה, לא משנה, כן? אני יכול רק לעזור לך, 9 מתוך הפסוק בשבח, בסדר? אולי פסוק אחד עוסק בתפילה, בסדר? ולכן כל כך מוזר שהכותרת של הפרק היא ותתפלל חנה. אבל לא כבר מצאנו פרקי שירה והודיה בתנ״ך, בהזדמנויות אחרות. כמו למשל, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאשר. או כמו למשל, ותה שב דבורה וברק בן אבי נועם. או כמו, וידבר דוד לאשם את דברי השירה הזאת. כן? לכאורה אם היו שואלים אותי, אם חנה הייתה שואלת אותי, הייתי אומר לה לשים כותרת, ותה שב חנה, ותאמר. זה שכתוב ותתפלל חנה, זה אומר שלמרות כל דברי השבח וההודיה שחנה מכניסה כאן לתוך הפרק הזה, הרי רואה את המרכז של דבריה לא בשבח וההודיה, כי אם דווקא בזה הפסוק האחרון שהוא התפילה. יחדתו מריביו, עליו בשמיים ירעם, ידי נפסי הארץ, יתן עוז למלכו, ירם קרן משיחו. מה פירוש הדברים?
זה לא נשמע כמו תפילה.
מה?
יחד זה לא שבקשה שייחד, זה לא
מה?
איפה יש כאן לשון תפילה כאילו?
סלח לי, על זה אני מתווכח איתך.
מצוין, רק תסביר.
השם, היא אומרת, פונה להשם, יחדתו מריבה. כל אלה שקמים לריב איתך, כן? יחדתו, יישברו.
זה יותר עובדה מבחינתי, כאילו, למה... מה תפילה כאן?
כן?
די ודאי, לא?
די ודאי?
נראה לי, כן.
מעניין, אני לא יודע. אצלי זה לא בדי. התמונה שחנה רואה מול עיניה, שמריביו של הקדוש ברוך הוא, מרימים אוש, מרימים אף, והיא מבקשת ממנו, אנא השם, יחדתו מריביו, עליו בשמיים ירעם. יש לך בשמיים כל מיני רעמים, ככה איזה אש מתלקחת בתוך הברד, שלח עליהם מן השמיים, כל מיני דברים מעניינים כאלה שישתיקו אותם. ידין השם אפסי ארץ, השם ידין אפסי ארץ. ובבקשה, ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. מה זה אם לא תפילה? פשיטה שזה תפילה. מהו הרקע של הדברים? אני אומר לי שהרקע של הדברים הוא פשוט. חנה חיה בסוף תקופת השופטים. שהרי בנה שמואל יכונן את המלוכה בישראל. תקופת השופטים מתאפיינת בגדול בכך שכל המסגרות הציבוריות, מסגרות ההנהגה הציבוריות שאמורות להנהיג את העם בבטחה, במקום טוב, אינן קיימות. ורק לפני שבועיים קראנו בפרשת שופטים שהמסגרות שבהן עם ישראל מתנהג ומונהג הן מלך, כהן, נביא, ובתקופת השופטים אין לנו לא מלך. הפסוקים זועקים בימים ההם אין מלך בישראל איש ישר בעיניו יעשה, ובתקופת השופטים אין נבואה והפסוקים זועקים בימים ההם אין חזון נפרץ, ובימים ההם מצב הכהונה בעברית מודרנית על הפנים. נכון? אנחנו יודעים מה עושים בני אלי שם. שוכבים את הנשים הבאים פתח על מועד, ולא משנה כרגע איזה פרשנות ניתן למילה שהם שוכבים, האם בגלל שהם מעכבים אותם ולא מקריבים את הקורבנות שלהם, מעכבים אותם מלחזור לבעליהן, זה נקרא שוכבים, או שוכבים ממש, זה לא משנה, כך או כך, אתם מכירים את הסוגיה ואת דברי חז"ל על זה במסכת שבת, כן? אז יש כאלה וכאלה, כל אומר בני אלי חטאו, אינו טועה, אינו אלא טועה וכו', לא משנה כרגע, זה לא מה שמעניין אותי כרגע, זה ודאי אומר דבר אחד, שהכהונה לא נמצאת במצב האיי-איי שלה, במצב הטוב ביותר שלה. ותוסיפו לזה את העובדה של זה, גם זה שהכהונה לא במצבה המיטבי, גם לא מזמין את האנשים לעלות למשכן השם בשבילו, שהרי הפסוקים בתחילת ספר שמואל יגידו, ועלה האיש ההוא מדי שנה בשנה מימים ימימה, וחזר לדייקו, האיש ההוא עלה, אבל שאר ישראל אינם עולים, וכי אין להם מה לחפש במקדש, אין להם מה לחפש במשכן, אין להם לחפש בכהונה, כי הכהונה נמצאת במצב מקלטע. ובכן, במציאות הזאת שאותה רואה חנה למול עיניה, היא באה ודמיינו לעצמכם שבעיצומם של הימים האלה, נניח, יבוא מאן דהוא אל ראש הממשלה, שכרגע עסוק בשאלה של מה יקרה אם תהיה מתקפה אמריקאית בסוריה, ומה תהיה תגובת סורים, והוא עושה כרגע בגיוס מילואים, והוא עושה כרגע בטיפול במשבר הזה, בכל מיני ערוצים שקטים ורעשים, בכל מיני דברים כאלה, נכון? אני מתאר לעצמי שהוא קצת עסוק בימים האלה, כן? נאמרו לעצמכם שמישהו בא עכשיו ואומר לו, תגיד לי, אדוני ראש הממשלה, תשמע, אין לי 5 שקלים לקנות מתנה לבן שלי. זה פחות או יותר מה שעושה חנה לקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל נמצא במצב משברי כל כך גדול ונורא, היא באה ואומרת לו, אתה יודע, אני עקרה, בבקשה תן לי בן. זה לא הזמן המתאים, נכון? לכאורה. כיוון שחנה שלנו היא לא אישה שמנותקת מן המציאות הזאת, והיא מודעת לזה. אז שימו לב היטב שחנה הזאת היא גם בדבריה היא שמה פוקוס. על מה הפוקוס שלה? לא על ההודעה שלה, אלא ההודעה שלה משמשת לזה רק תשתית, איזה בסיס. כשם שהושעת אותי, אנא השם הושע את עמך ישראל. ייתן עוז למלכו, ירם קרן משיחו. ואנחנו יודעים שברגע שבא המלך, אז גם בא איתו יחד הנבואה, בא יחד איתו המקדש. כך זה עובד. אבל חז"ל השכילו בעומק ראייתם לראות לא רק אחרי שהיא זכתה לבן, שהיא פתאום עכשיו, אחרי שהיא זכתה לישועה פרטית, היא מבקשת איזושהי ישועה לאומית. חז"ל מוצאים את בקשת הישועה הלאומית בתוך דבריה של חנה כבר בבקשתה לבן, כבר בפרק א'. שם חנה אומרת, ונתת לעמתך זרע אנשים. והביטוי זרע אנשים הוא ביטוי שאומר דורשני, ביקש את חז"ל להיזקק לו, לפרש אותו. מה זה זרע אנשים? זוכרים את הגמרא? הגמרא מביאה 3 פירושים. זרע אנשים. פירוש אחד, זרע אנשים, כבר בגוברים. בעברית שלנו, היא מבקשת, הקדוש ברוך הוא, תן לי גבר רציני. גבר בגברים. מישהו כזה, מצ'ואיסט, משהו רציני. כן? פירוש שני של חז"ל, פירוש הפוך לגמרי מזה, זרע אנשים, ממוצע, לא גבוה, לא נמוך, לא חכם, לא טיפש, משהו כזה שמתמזג בין אנשים, הוא לא בולט בין כולם, בן אדם נורמלי, ממוצע. ופירוש שלישי, שאמרו חז"ל, חז"ל פשוט השחילו 2 מילים פנימה בין המילה זרע למילה אנשים. זרע שמושך שני אנשים. הבנתם עכשיו מה עשו חז"ל בזה? בעצם אומרים שחנה ביקשה, לא, בתוך בקשת הישועה הפרטית שלה היא ביקשה בעצם את הישועה הלאומית, את המלכות, את ייתן עוז למקום. איך הם יכלו לעשות את זה? איזה חוצפה יש לחז"ל לעשות את זה? איך באמת חז"ל יכלו לעשות את זה? אני אגיד לכם איך חז"ל ידעו לעשות את זה. קודם כל, כי חז"ל כשדרשו את פרק א' כבר היה להם את פרק ב' מול העיניים, וראו מה שחנה ביקשה, ויתן עוז למלכו וירם כן למשיחו, רק הם שתלו את זה כבר כאן. זה א', אבל ב', אני אומר את זה בצורה יותר מדויקת, ואני נדמה לי שאמרתי לכם, אבל אם לא אמרתי, אני אומר את זה עכשיו בצורה ברורה, כדאי לדעת. אין לך, תזכרו את הכלל הזה, כלל ברזל, אין לך מדרש חז"ל. אני חוזר ואומר, אין לך מדרש חז"ל, שהוא אמנם דרש, שאין לו עוגן מוצק בפשט הכתובים. תנו לי אתם את העוגן לכיוון הזה של חז"ל בפשט הכתובים, שחנה היא לא רק מבקשת את משהו פרטי, שהיא בעצם כבר בבקשת הפרטית היא רוצה משהו יותר משמעותי מאשר צרכים אישיים של אימא.
היא מבטיחה להביא אותו לבית המקדש.
היא שלטיעו לה השם כל הימים.
אבל איך ידע שזה זרע שמושך שני אנשים? למה לא זרע שמושך אנשים?
אוי באמת, נו, אתה עכשיו, אתה באמת חושב שהיא אמרה זרע שמושך שני אנשים? אני מודיע לך שהיא לא אמרה את זה. מה שהיא אמרה בעצם, תן לי זרע שיהיה מלוכה. היא רצתה לאחד את הישועה הפרטית והישועה הלאומית. אז חז"ל יודעים שכדי לכונן את מלכות ישראל יש שני שלבים. יש שלב של מלכות שאול ואחר כך בשלב של מלכות דוד. אז חז"ל אמרו לך את זה. אם אתה תופס כל מדרש חז"ל כפשוטו בצורה הפלסטית, אני מזמין אותך ללכת להקדמת הרמב״ם לפרק חלק. כן? מכיר אותה? אז תקרא שם ותראה מה... אני לא מכתיר אותך בכותרת הזאת. אחרי שתלמד שם את דברי הרמב״ם, אז אני מקווה שתדע איך להבין מדרשי חז"ל, ואז לא תהיה באותה קבוצה שהרמב״ם נותן לזה תואר קצת לא של שבע. בסדר, אז אני... מכיר את זה? טוב, בסדר, אז עכשיו... זהו. ברור שחז"ל יוצרים גם, אבל צריך לראות את הדברים בפרספקטיבה. אם אתה חושב שכשחז"ל אומרים זה, שזאת הייתה בקשת חנה, זאת אומרת עכשיו באים חז"ל ואומרים אני הייתי שם ויש לי את הפרוטוקול של דבריה של חנה והיא אמרה זרע שמושך בדיוק שני אנשים.
זה שמכניסים, כאילו זה...
זה בדיוק, זה טבעו של המדרש, שהוא לוקח את הדבר הבסיסי ומבטא לך רעיון, כן? הוא לא אומר שהיא אמרה כך. הרעיון שהוא בא מדרגית של בקשתה את הישועה הפרטית היא בעצם מבקשת כבר אז תמונה הבקשה של הישועה הלאומית. לא אעריך כרגע כי זמננו עומד להסתיים, רק אני אומר ככה, את כל זה אני עושה בשביל להבהיר שבעצם מה שעשתה חנה כאן, היא לא שקעה בתוך הבועה, בתוך הקונחייה הפרטית שלה, אלא היא ראתה את צורכי האומה כולה, את צורכי הציבור כולם כדבר מרכזי. ואין לך דבר יותר מהותי בראש השנה מאשר הנקודה הזאת, כן? שלעולם לשתף איניש נפשי בעדי ציבורה. לעולם לשתף את עצמו, האדם את עצמו יחד עם הציבור. כן? יש כתוב, מישהו בא אליה השבוע, שכתוב בזוהר שאסור לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. אני לא יודע, הנוסח בזוהר הוא לא אסור, אלא שלא ראוי לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. ואני אומר, ראוי לבקש בקשות פרטיות בראש השנה, כן? אבל ראוי שהבקשות האלה תהיינה בתוך הפרספקטיבה הכוללת. זאת אומרת, לא ראוי לשקוע כל אחד בצרות האישיות שלו וכו', אבל ראוי כן בראש השנה לבקש על עם ישראל, לבקש על גאולת ישראל, לבקש על עם ישראל שכולו יתקרב לבורא יתברך, שכולו יתקרב להיות מעובדי השם, זה כן. ובתוך כל זה גם נבקש פנסה, ושאנחנו מבקשים פנסה, מבקשים שפע כללי לעם ישראל כולו, נבקש גם על עצמנו. לשתף איניש נפשי בעדי ציבור. אבל כל זה רק נקודת ההתחלה של הלימוד שלמדנו מחנה. ופה אני אומר את זה בקצרה, ומי שירצה, הדברים כבר כתובים, אתם יכולים לאתר אותם גם בספר באר מרים, סדרת באר מרים הראש שנה, הדברים כבר כתובים שם תחת שמי, וגם בדפי קשר, מי שירצה יוכל לעיין בארכיון, יוכל למצוא את זה כתוב שם, גם כן תחת שמי. אז אני רק אומר כרגע בקצרה. רבותיי, חנה בתפילתה כאן בונה את תפילתה על שלושה רכיבי יסוד שהם מציבות את האדם החי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ושלושת הרכיבים האלה הם הבסיס למלכויות, זיכרונות ושבות. ובמילים אחרות, המחבר האמיתי של תפילת מוסף של ראש השנה הוא חנה. עכשיו, תבינו אותי, נכון? מי שתיקן את תפילת מוסף של ראש השנה זה אנשי כנסת הגדולה שתיקנו את כל התפילה. נכון? אבל ההשראה לתכנים האלה, לרכיבים האלה של מלכויות, זיכרונות ושופרות, כן? באה להם מתפילת חנה, מן הפרק הזה. כשחז"ל יוצרים את הזיקה הזאת ואומרים לך חנה נפקדה בראש השנה או ידין, הם רק שותלים לך את הרמז, כן? הם אומרים לך בעצם, הם רומזים לנו את הדברים, אבל בעומק העניין הם אומרים, אם רצית לדעת שושה של תפילת מלכויות, זיכרונות ושופרות, קלח לך אצל תפילת חנה. ובקצרה אני אומר שחנה מדברת על מלכויות, נכון? כי מי אל מבלדי השם ומצור מבלדי אלוקנו? אין קדוש כשם כי אין בלתיך ואין צור כאלוקנו. וחנה מדברת על זיכרונות, וזיכרונות זה שכר ועונש, זה על המדינות בו יאמר, זו לחרב וזו לשלום, בריאות בו יפקדו, להזכירם לחיים ולמוות, נכון? וזה מכל מה שכתוב כאן, מוריש, מעשיר, משפיל, מרומם, מהשפות גם ימיון, נושים נביאים, חסי חבוד הנחילם, קשת גיבורים חתים, נכשלים, אז הוא חי, הכל זה זיכרונות. היא מדברת על שופרות, על גאולה. ושופר זה גאולה, והיום הוא יתקע בשופר גדול. ואני אומר כאן את הדברים ממש ממש בתמצית, אבל אני מבקש, כל מי שמעניין אותו לראות את הדברים בצורה יותר רחבה ושלמה, מוזמן לעיין שם. עכשיו אני גם פורס יריעה יותר רחבה עם שירת דוד ועם פרקים נוספים בתהילים, כדאי לראות שם. אבל הדבר המרכזי שאני אומר לכם כאן זה שאם אנחנו מכירים עד עכשיו את חנה כאם תפילת או אם הלכות תפילה של הימים הרגילים, כן? כרגע מתגלה לנו שהיא גם אימן של אימה של התפילה החשובה ביותר שלנו, שהיא תפילת מלכויות זיכרונות ושופרות, וגם אימה של מלכות, כי היא זאת שכוננה את המלכות בישראל. נכון, רות היא אימא של מלכות, זה אני יודע. אבל רות היא האם הביולוגית של המלכות. וחנה היא האם הרוחנית של המלכות. כי היא זאת שהתפללה על ונתתה לעמתך זרע שמושך שני אנשים. כן.
וגם מה הקשר, או יש גם קשר לסרה ולמלכות אחר, וכך שהגמר מודיע שגם
סרה קשר לדעתי אין, כמו שכבר נאמר פה, שרה ורחל שנפקדו גם הן בראש השנה לפי פרי חז"ל, הן לא אומרות לנו כלום, אז קשה לדעת זה. חנה הביעה את היא אמרה פה את האמירה הפילוסופית שלה, כן? היא בנתה את העולם האמוני שלה על שלושת היסודות האלה, ואני פה לא פיתחתי את הרעיון למה זה באמת שלושת היסודות האמונה. בעזרת השם, את זה אני אעשה גם איתכם, כשניכנס לסוגיות קריאת שמע, אני אתייחס עוד פעם ליסודות האלה, כי קריאת שמע עוסקת ביסודות האמונה, אז שוב נתייחס אליהם, ואז נוכל להרחיב בזה יותר. טוב, שנה טובה לכולם.